רצינו לעשות הפעם משהו קצת אחר, ובעצם להתחיל בשיחה קצרה בינינו, אחרי ששנינו הקשבנו לראיון, וקצת לשתף אתכם במחשבות שלנו. אז רותם, אתה ראיינת את ירדנה גנץ, לראיון ממש ממש מיוחד, ככה הקשבתי לזה, וזה היה באמת חוויה ייחודית, אז אני אשמח לשמוע איך היה לך.
דבר ראשון, הסיטואציה שבה הראיון נערך הייתה מיוחדת. פגשתי את ירדנה באזור שאני גר בו, אני גר בערבה, והגיע לאזור שלי וישבנו בחוץ, אז בטח גם תשמעו בהמשך את הרוחות שנושבות ואולי קצת גורמות לאוזן עושות רעשים קטנים מדי פעם. אז כל האווירה הזו אפשרה, אני חושב, לשיחה להיות בגוון קצת אחר. אני הרגשתי שאני מנסה להבין את האסנס, את המהות שלה, בתור אשת טיפול שעובדת עם הורים, וזה תמיד מרגיש לי כמו משהו מאוד חמקמק. מבחינתי זה קצת הסוד או המקום לא ברור שמטפלים נמצאים בו, שאולי גם הם לא תמיד מבינים ומצליחים תמיד להסביר אותו. ולאט לאט, תוך כדי השיחה, אז מתהוות כל מיני מילים ומושגים ואיזשהו מין ניסיון לצייר איזושהי תמונה שעוטפת את הדבר הזה שהוא עדיין בלתי נראה. אני הרגשתי שלאורך הרעיון יותר ויותר הצלחתי לדמיין או להרגיש את המקום הזה.
אני תכף אשמח לשמוע ממך מה אתה לוקח משם לחדר הטיפולים, או מה אתה לוקח לצידה לדרך שלך כמטפל. אני מאוד אהבתי משפט אחד שהיא אמרה שנורא התחבר לי, שהפסיכולוגיה הזניחה את הרגש. וזה כל כך מתחבר לי, זה בעצם שפה אחרת להגיד דברים שאני מאוד מאמינה בהם. אז מאוד אהבתי את זה, את המקום של לתת גם מקום לרגש, לתת גם מקום לטיפים, כמו שהיא אמרה. לא להישאר רק במקום הקלאסי המפרש, אבל גם לא לפחד ממנו. זה ככה, זה מה שאני מאוד אהבת.
לקחתי משהו דומה, אבל שונה. היא דיברה על דפוס. על החבר'ה, על אוגדן וחבריו שישבו וניסו להבין מה באמת מייצר את השינוי בתוך התהליך הטיפולי. עכשיו, נשארתי במחשבות האלה גם אחרי הרעיון, ניסיתי להתבונן על האופן שאני תופס את האינטראקציה שלי בתוך הקליניקה, גם דרך המושג הזה דפוס, או להסתכל על דפוסים, פחות, זאת אומרת, אני חושב שלאמץ גם את המילים, ולקחת אותם, זה נותן המון, נותן אפשרות לחשוב בעוד אופנים, באופנים שלא חשבתי אותם קודם. אז יש בדפוס משהו מאוד גנרי, שאני חושב שבעצם נוגע במהות שלנו כבני אדם, באופן שאנחנו בו סופגים את העולם, בכל רבדיו. אז זה משהו חזק שאני עוד חוקר עם עצמי את הדפוס הזה, מה זה הדפוס הזה בדיוק, איפה הוא מתבטא, איך אנחנו משפיעים עליו.
כן, זה מעניין שאתה משתמש במילה דפוס, אני חושבת, הנה השורשים הדתיים שלי יוצאים החוצה, שממגילת אסתר, שמה שנכתב ונכתב בתלתת המלך אין להשיב, כאילו יש משהו בדפוס שהוא מתקבע, הדפסת משהו, זהו, הוא קיים.
אני לוקח את זה למקומות שמתבונן עלינו כגוף שמסוגל לקלוט ספקטרום מסוים של דפוסים מכל מה שקיים בטבע, ואנחנו כבר יודעים היום שיש הרבה דפוסים שאנחנו לא מצליחים לקלוט, ואנחנו יודעים אפילו לראות אותם דרך כלים נוספים שאין לנו בגוף האדם, ובטוח שיש עוד דפוסים שגם קיימים ואנחנו, גם הכלים שלנו לא מספיקים, כדי להבין אותם עדיין, אז הידיעה הזאת שיש המון חלקים כאלו לא מודעים, גם לנו, בדפוסים שאנחנו משדרים וקולטים, היא מרתקת בעיניי. הם נחתמים בנו, אם אני מתחבר למה שאת אומרת, הם נחתמים בנו באיזשהו אופן, שאנחנו אפילו לא כל כך ערים אליו, ואנחנו ממשיכים להתנהג את הדפוסים האלה בלי להבין. לנסות להבין יותר מה נחתם בנו, למה זה הדבר הזה נחתם בנו וכו'.
אני שמה לב שאנחנו גולשים לשיחה ארוכה, וזה בעצם אמורה להיות הקדמה לראיון.
זה טבע השיחות בינינו, זה הדפוס שלנו שקשה להימנע ממנו.
לגמרי, לגמרי. אז אני כן אבל אגיד שככה באמת התלבטנו, אתה ציינת את העניין של הרוחות ושל הזה. אז באמת האיכות של הסאונד של ההקלטה זה בהיפוך גמור לאיכות של התוכן, וככה התלבטנו מה לעשות עם זה, ובסוף החלטנו כן להעלות את זה. אז אני אומרת את זה רק כדי לבקש את הסבלנות ואת... העלינו את זה באמת כי זה, הרגשנו שחבל, חבל לוותר על התוכן המאוד מאוד איכותי הזה. וכמו בכל דבר, אני חושב שאנחנו לומדים מזה לעתיד.
כן, זה מה שרציתי להגיד, שאנחנו מאפשרים לעצמנו ללמוד ביחד עם מי שמקשיב לנו.
יאללה, נעבור להקלטה.
Hear הורים, הפודקאסט של פורום אמפתיה.
שלום ירדנה.
אהלן.
אנחנו מארחים אותך היום בפודקאסט, הרהורים. אז אולי חשבתי הפעם לאפשר לאורח להציג את עצמו, ואני אתן לך את הזכות אולי קצת לספר על עצמך.
אז נתחיל מההגדרות הפורמליות. אני בהכשרתי פסיכולוגית חינוכית, מדריכה, ומטפלת מוסמכת במשפחה ובזוג. מבחינת מקומות עבודה, אני כיום מנהלת את השירות הפסיכולוגי בשואם. יש לי קליניקה פרטית, ואני עוסקת ככה בהוראה והדרכה, בעיקר בתחום הרחב של פסיכותרפיה, עם התמקדות בטיפול בהורים וטיפולים דיאדיים. זה ככה שני נושאים שאני, שני תחומי טיפול שאני ממוקדת בהם, מאמינה בהם מאוד.
כתבתי גם בשנים האחרונות לדברים שגם כתבת, פרסמת, וגם קורס שהוצאת ונכחתי בו, והיה מאוד מעניין עבורי. אז אולי עבור המאזינים שלנו שגם בעצמם עסוקים בתחום של טיפול בהורות, תספרי קצת על העקרונות או על התפיסה שלך.
תראה, אם אני צריכה ככה לנסות למקד אזורים שחשובים לי בטיפול בכלל ובטיפול בהורים בפרט, אז אני אולי אשים דגש על שלושה מוקדים בטיפול בהורים, בסדר? מוקד אחד זה שמבחינתי ההורה הוא המטופל. אני לא עושה טיפול לילד באמצעות הוריו. אני מטפלת בהורים. אגב, לכן גם הטרמינולוגיה השונה כנראה שקיימת בינינו. בסדר? אני לא רואה את עצמי כמטפלת בהורות. אני מטפלת בהורה. בסדר? זאת אומרת, מבחינתי ההורה הוא סובייקט. זה נשמע כזה דק, יש לזה המון המון משמעויות. המוקד השני זה שמבחינתי ההורה הוא לא רק סובייקט, בסדר? אלא הוא גם אובייקט. בסדר? וההתייחסות הזאת, התנועה הזאת, שאני כמטפלת מנסה להגדיר בין המפגש עם ההורה כסובייקט, לבין המפגש איתו כאובייקט, ספק שירותים הוריים עבור ילדו, בסדר? העיסוק הזה שלי, המתח הזה שאני מרגישה כשאני עובדת עם הורים, וכשאני מלמדת טיפול בהורים, כשאני כותבת על זה, המתח הזה הוא לא רק מתח תיאורטי. בעיניי זה הליבה של להיות הורה. בסדר? זה הפסיכולוגיה הייחודית של ההורות, של ההורה. אוקיי? זה בדיוק התנועה הזאת בין היותו מצד אחד אובייקט, הורה לילדיו, ומצד שני בן אדם, על כל מה שזה מביא איתו. בסדר? והיכולת לקיים תנועה בין השניים. זה בעיניי המוקד של העבודה בטיפול בהורים. מוקד שלישי, שהוא לא רק בטיפול בהורים, הוא בכלל בטיפול, זה הנושא שמי שמעלה אותו ככה, מי שהעלה אותו מאוד חזק על הבמה, ובעיניי לא מספיק עדיין קיבל את, את התהודה, לפחות פה בארץ, זה קבוצת בוסטון, שמדברת על ידע יחסים אימפליציטי, implicit relational knowing. זה לפי התפיסה של הקבוצה הזאת, הדבר הכי חשוב בטיפול זה הדפוסים, פחות התמות, בסדר? ומבחינתי זה מוקד מאוד מאוד משמעותי.
אולי פה כן תעשי קצת הבחנה בין דפוסים לתמות?
אוקיי, בסדר? אז אני אגיד אולי כמה מילים על, על קבוצת בוסטון, אוקיי. בסדר? קבוצה מאוד מעניינת שמי שמובילה אותה זאת ליינס רוס. היה שם מאוד פעיל עד פטירתו דניאל סטרן. קבוצה של שבעה חוקרים פסיכואנליטיים, בעיקר התפתחותיים לדעתי, שחקרו את שאלת מיליון הדולר מה עושה שינוי בטיפול, בסדר? והתשובה שלהם באופן כללי היא תשובה די בנאלית, הקשר, נכון? אבל הם חקרו את זה בצורה יותר מולקולרית. הם ניסו להבין מה בקשר עושה את השינוי. והם עושים הבחנה בין ידע מילולי, דקלרטיבי, גלוי, בסדר? שמתקיים בטיפולים, שזה כל האזור של אנשים הרי באים עם סיפור חייהם, עם הנרטיב שלהם, עם הזיכרונות, עם האסוציאציות החופשיות, עם אירועי חיים, נכון? עם הקונפליקטים שלהם, הם באים עם מלל, והמטפל מגיב במלל, בסדר? עם פרשנויות ושיקופים ושאילת שאלות, נכון? ויש פה אזור שלם של תנועה מילולית, דקלרטיבית. אלה התמות.
Okay.
בסדר? אבל בו זמנית, יש עוד סט של חליפין מאוד מאוד משמעותי. והוא סמוי. בסדר? הוא פרוצדורלי. הוא הרבה פעמים לא מודע. לא מודע לא במובן הדינמי של המילה, אלא במובן הפנומנולוגי של העניין. כלומר, כמו שרכיבת אופניים היא לא מודעת.
כן. Okay.
בסדר?
כן.
זה ידע שנורא קשה להעביר אותו במילים. בסדר? זה ידע שהשינוי או רכישה של ידע חדש יכולה לעשות קצת בצורה דקלרטיבית. בסדר? למשל, כשאתה מלמד את הבת שלך, אם כבר לימדת אותה, רכיבה על אופניים, אז אתה קצת יכולת להגיד לה, אל תסתכלי על הגלגל, אלא תסתכלי קדימה, נכון? חלק מהידע אנחנו יכולים להעביר דקלרטיבית, אבל בעיקר צריך פשוט לחוות את זה, צריך להתנסות, בסדר? ושם בעצם, מבחינת הקבוצה הזאת, שם באזור הזה, באזור הסמוי, באזור של הדפוסים, באזור בעצם של הידע הפרוצדורלי, שם קורה השינוי הכי משמעותי בטיפול, בעיקר על ידי זה שבתוך הקשר הטיפולי, אנחנו מציעים למטופלים שלנו חוויה אחרת, דפוס אחר של להיות עם האחר, כמו שסטרן קורא לזה. בסדר? עכשיו, זה בא לידי ביטוי בכל מיני, בהמון המון מקומות בתוך הקשר הטיפולי. קודם כל, אתה יודע, בכל קשר טיפולי, ולא חשוב אם הוא מבית מדרשו של פונגי או לא, אנחנו מזמינים את המטופל אל המרפסת, נכון? אנחנו עושים איתו סוג של רפלקציה על חייו. אנחנו עוזרים לאנשים לעשות את המעבר מהאזור שאוגדן קורא לו, האזור שבו הם כלואים במחוזות הדברים כשלעצמם, אל המקום שמתבונן, בסדר? שמנסה לתת פשר, שמנסה לנהל טוב יותר את החיים, בסדר? אז פה למשל, כשהורים מגיעים לטיפול ואני מזמינה אותם אל המרפסת, מבחינתי, מעבר לזה שאנחנו עכשיו קצת יותר מבינים את הילד שלהם, וקצת יותר מבינים את עצמם, וקצת יותר מבינים אולי איך זה קשור אל עברם, וקצת מקבלים כלים לאיך אפשר אחרת. מעבר לתמות, מבחינתי הדבר הכי הכי חשוב, זה הפנמה של המרפסת.
אוקיי.
בסדר? אני רוצה שאנשים שיוצאים, הורים שיוצאים מטיפול, למשל, אחד הדפוסים שאני מאוד רוצה שהם יצאו איתם, זה דפוס של רפלקציה, שרגע לעצור, להתבונן. אם אפשר, אגב, מרפסת זוגית זה נהדר. זה הרבה יותר יעיל מטיפול. כשיש זוג שיודע, ולכן אני אוהבת לעבוד עם שני ההורים.
כן.
כשיש זוג שהוא, הרי הורים הם לא רק הורים, בחלק מהמקרים, בסדר? בחלק מהמשפחות הורים הם לא רק הורים, הם גם בני זוג, בסדר? והיכולת הזאת כזוג לשבת ולהתבונן. התבוננות לא שיפוטית, מחפשת פשר, יצירתית, שמאפשרת דרך אחרת לפתור את הדברים, זה מבחינתי השינוי המשמעותי ביותר. הטיפול בהורים, הרי לא סתם בכתיבה התיאורטית, יש כל הזמן את ההקבלה בין הורות לטיפוליות, בין האימא לבין המטפל. בסדר? יש הרבה איכויות מקבילות. אוקיי? יש משהו בטיפול בהורים, כשאתה מודע לדפוסים שאתה מביא לחדר, מנסה להיות מודע אליהם, בסדר? עובד כל הזמן על להיות מודע. לא רק לתוכן, אלא גם לצורה, לדרך, למבנה, לפלטפורמה. בסדר? שאתה עושה את הטיפול גם ברמה הזאת, ושם קורים הדברים הכי משמעותיים. זאת אומרת, יש איכויות שאם אתה מצליח להביא אותם כמטפל אל הטיפול, והמטופלים חווים אותם באופן לא מודע, בסדר? סופגים אותם. זה חלק מהחוויה הטיפולית. יש להם משמעויות ישירות אל ההורות. בסדר? למשל, אני אתן עוד דוגמאות, בסדר? כי זה בעיניי נורא נורא חשוב.
אני רק רוצה להבין, את מדברת על חוויות שנמצאות בכאן ועכשיו בין המטפל למטופל, שממש הורים יכולים לקחת את החוויה, את ההתנסות איתה, כמו רכיבה על אופניים, אחר כך להביא אותה אל ההורות שלהם מול הילד.
לגמרי, לגמרי. בצורה, בעיקר כנראה לא מודעת, אבל לפעמים גם בצורה מודעת. זאת אומרת, לפעמים עם תוספת של המשגה של העניין, של לסמן את הדבר הזה, כדי שאפשר יהיה יותר בקלות להשתמש בו. בסדר? זה כמעט בכל דבר. זאת אומרת, למשל הנושא של... בדיוק קוראת עכשיו מאמר, חוזרת וקוראת את המאמר של ויניקוט, באמת מאמר המופת שלו, על הרס האובייקט ושימוש באובייקט, לעומת התייחסות אובייקט, בסדר? כל ה... עם פרשנות יפהפיה של אוגדן, שהוציא מאמר על... מאמר פרשנות על המאמר הזה של ויניקוט. וויניקוט מתחיל את המאמר עם הנושא של הפרשנות, של ערך הפרשנות. והוא אומר דבר מדהים בעיניי בערוב ימיו, זה אחד המאמרים, זה אגב מאמר שהוא כתב אותו עד יום אותו ב-1971. זה מאמר שהוא כתב שנים, הציג אותו לראשונה ב-68, נפטר ביום שהוא עוד כתב אותו, ב-71. בסדר? ובמאמר הזה הוא מתחיל אותו לדבר על ערך הפרשנות. והוא אומר משפט מדהים, הוא אומר היום, יותר משנהניתי בצעירותי מהחוכמה שפרסתי בפני הקליינט שלי, בפני הפציינט שלי, כשפרשתי פרשנות מבריקה, היום יותר מזה אני נהנה לראות אותו מגלה את הפרשנות שלו על עצמו. בסדר? זאת אומרת...
ואם אני מוסיף, כי איכשהו זה מצלצל לי מוכר, כי קראתי אותו מספר פעמים, ואני זוכר שהוא גם כתב על זה ש... הוא מבין שבעיקר הערך של הפרשנות היה עבור האגו שלו, התחושה שהוא יודע משהו, ופחות עבור בשירות הטיפול.
לגמרי, הוא אמר עוד משהו, בסדר? הוא אומר עוד משהו מעניין, הוא אומר, מבחינת המטופל, זה היה מצוין שפרשתי, בעיקר כדי שהוא ילמד את גבולות היכולת שלי. בסדר? ואני מאוד מאמינה שבטיפול בהורים, הרבה יותר משחשוב שאנחנו נגיד דברים חכמים, זה לעזור להם למצוא את החוכמה שלהם. בסדר? ולכן, נניח בטיפול, אני המון המון נמצאת במקומות של שאלת שאלות. בסדר? שוב, בצורה מקבילה, מתוך תקווה שההורים ילמדו פחות לדעת על הילדים שלהם, כן לשער, כן להתעניין. אבל פחות לדעת, יותר לשאול.
שבעצם הם יאמצו את הפונקציה ששואלת, ויוכלו לשאול את עצמם כמו שאת שואלת אותם.
לגמרי. שיוכלו לשאול את עצמם ויוכלו לשאול את ילדיהם.
זאת אומרת, התשובה היא פחות רלוונטית, במובן מסוים, נכון?
כן.
כי התשובה זה הפרשנות. לגמרי. בעצם, אז אותה קצת שמים בצד.
לגמרי. שהיא גם חשובה, בסדר? אבל יותר ממנה חשוב הדפוס, חשובה הפונקציה. בסדר? חשובה העמדה הזאת שלא לדעת יותר מהאחר מה קורה לו. בסדר? זה פונקציה של כבוד, של נפרדות. בסדר? המון חוזים קטנים. בסדר? כלומר, אני תמיד אשאל, האם אני יכולה לשאול על? אני אנסה משהו, ואם זה לא מתאים, תגיד לי. בסדר?
כאילו שזה... לפני שאת יוצאת השאלה, את מנסחת חוזה לקראת היציאה.
לגמרי. לגמרי. בסדר? חוזים קטנים שוב. מודלינג של המון כבוד לנפרדות. המון כבוד לזה שאדם הוא בעל הבית על חייו. ולא חשוב אם הוא הורה או ילד. בסדר? אז הטיפול הוא, 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 הוא לא רק, שוב, יותר משהו בתמות, הוא בפרוצדורות. בסדר? הוא בדפוסים. עוד דפוס בעיניי נורא נורא חשוב, לראות את החוזקות. בסדר? כלומר, אם אנחנו רוצים שאנשים יוכלו לדבר איתנו על המקומות הכואבים, ולדבר עליהם בצורה כנה, נורא חשוב שהם ידעו שאנחנו גם רואים את הכוחות שלהם. ולכן אני מחפשת את הכוחות, ואני משקפת אותם, בלי להתבייש, בסדר? למרות החינוך הדינמי שמנקר איפשהו, לא לפחד לחזק את המטופלים ולשקף הערכה ולחזק את הכוחות. הרי אם אנחנו רוצים לחזק את יכולת ההכלה, איך אתה מכיל אם אין לך כוחות? איך אתה מכיל חולשה אם זה לא בקונטקסט של כוחות? אז זה פעם אחת באמת בשביל הטיפול עצמו. פעם שנייה, כן, אני מאוד רוצה שזה יעבור אל ההורות. בסדר? כשהורים יש להם יכולת לראות את הכוחות של הילדים שלהם, גם בתקופות קושי, יש לזה ערך עצום. בסדר? הקשב. הקשב, אני מפריעה לך לשאול, אבל אני חייבת פשוט את הדברים שהם נורא חשובים לי, אתה אומר, זה כאילו...
מסמן את ה...
בסדר? קשב. קשב דק. בסדר? להכול. בסדר?
למה את מתכוונת פה? רואית אחת דדיות קצת. מה זה אומר קשב דק?
קשב דק זה לא, שוב, הרבה מעבר למלל, לסימבול. זה קשב לשפת גוף. זה קשב לצורת התבטאות. זה קשב לדימויים. דימויים, זה דבר מדהים. את יודע, אני ככה עובדת עכשיו עם הורים, בסדר? כשהאבא מבין שהכניסה שלו הביתה, לעומת היציאה שלו מהבית, כשהוא יוצא מהבית הוא נכנס לתפקיד, בסדר? במקום עבודתו. כשהוא חוזר הביתה, הוא בעיקר פושט את התפקיד, אוקיי? ומרשה לעצמו להתפרק בבית, והוא מבין שזה לא בריא, בסדר? והוא אמר בפגישה, זה אחת הפגישות האחרונות, הוא אומר, אוקיי, אני מבין שכשאני נכנס הביתה, לפני שאני נכנס, אני צריך לשים על עצמי חליפת נועם. עכשיו, אני ראיתי מולי, כשהוא אמר את זה, היה לי דימוי. בסדר? קפץ לי דימוי לראש. אני חושבת שאוגדן היה, וביון אולי הוא קוראים לזה רברי. בסדר? זה כאילו, מה הדימוי שהיה לי בראש? ואני ראיתי סוג של חליפת ג'ודו כזאת, לבנה. לבנה צחה, שאתה חוגר אותה לעצמך, קושר אותה, עכשיו אתה יכול ללכת את ההיאבקות, אבל לזכור שאתה בתוך כללים. בסדר? וזה גם נותן לך את המרחב, אבל גם שומר עליך. בסדר? זה ככה היה, הדימוי שלי היה בראש. ואז אמרתי לעצמי, רגע, זה שלך. מה שלא? והוא כבר קצת המשיך במלל, עד שאני ככה עוד חושבת את המחשבות. אני אומרת לו, שנייה, בוא תעצור שנייה. מה זה החליפת נועם? אז הוא מסביר לי איזה מילולית. לא מילולית. מה אתה רואה? אז הוא אומר, את יודעת, לקח לו זמן לשים לב שהוא גם רואה, שהוא לא רק אומר, ואז הוא אמר, האמת היא, זה מצחיק, אבל מה שאני רואה זה מין גלימה שחורה כזאת, שנראית כמו הגלימה של הארי פוטר. בסדר? שמה זה הגלימה הזאת? זה גלימה שבעצם עושה ניסים, עושה קסמים, עושה את הבלתי אפשרי. בסדר? אבל מאוד מאוד עם מוקד שליטה חיצוני. משהו שיקרה לי ויגרום לי. זה לא...
קצת פנטזיונרי שהוא מצפה מעצמו להיות, מתוסכל מזה שזה לא קורה.
בדיוק, ולא מאמין שהוא מסוגל. צריך לקרוא איזה קסם.
כן.
אוקיי?
חובר למציאות היומיומית. אולי הקסם.
בדיוק. אבל זה לא אני שם על עצמי חליפה, כושר אותה ונכנס. עכשיו, זה אפשר המון עבודה, הדימוי הזה. אגב, לשאול את אשתו שישבה איתנו, מה היא ראתה? נורא מעניין הדברים האלה.
בסדר, והתסכול.
אז להקשיב, להקשיב. דיברנו על מוזיקה, ככה יצא לנו לפני כן. אנשים לפעמים מדברים על, מביאים שיר, להקשיב לו. זה מייצר חיבורים נדירים. בסדר?
כן, אז יש פה את ה... אני שומע את העבודה, אולי גם של קבוצת בוסטון, שהיא רב חושית.
ממש.
משהו בחלק הפרוצדורלי שמשלב איזשהו חיבור שאפילו נסתר, והוא מאפשר לנו להיות במגע עם רמת אינפורמציה מאוד מאוד גבוהה של לוקח זמן לזקק. אני חושב על כל דימוי שהוא אפשר לעשות טיפול שלם סביב כל דימוי כזה.
לגמרי. אתה יודע, לפעמים אתה רואה בטיפולים דיאדים למשל, אני אתן לך תמונה קטנה, בסדר? ילד בן 9, כועס, יושב עם אבא שלו, מתוסכל, זעוף כזה, שפת גוף קשה. ותוך כדי זה, אתה רואה את הכף רגל שלו, מונחת על הכף רגל של אבא שלו, והם שניהם מנדנדים את כף הרגל בתנועה רכה והרמונית כזאת. תוך כדי שביניהם יש זעף גדול. בסדר? ורק לעצור ולשאול, רגע, מה קורה פה? ומה זה מספר? קורה פה עוד משהו. זה בעיניי קשב דק.
אוקיי.
אתה יודע, להקשיב לרגשות. הזנחנו את הרגשות. כאילו פסיכולוגיה זה לא רגש.
למה את מתכוונת?
הפסיכולוגיה הזניחה את הרגשות.
אוקיי.
עכשיו היא חוזרת עם כל מיני שיטות שנותנות מקום לרגש. נורא חשוב. בסדר? לזהות רגשות. מה קורה? מה אנשים מרגישים? מה אתה מרגיש בכאן ועכשיו? מה קורה ברמה הרגשית? ומה אנשים מסופרים על הרגשות שלהם? יש בזה המון המון מידע. לעצור, כשבן אדם מציין רגש, רגע, מה קרה פה? בסדר? אז זה בעיניי קשב דק. זה סוג של לנצל הזדמנויות.
בעצם זה כמו להיות, לחדד את החושים בצורה מאוד מאוד גבוהה וללקט כל מיני מתנות קטנות שנגלות לך לאורך הדרך.
ממש, ממש. כן, ואגב, לראות את זה, הזדמנות להגיד לך תודה על המתנה הקטנה שהזמנת אותי הנה אל הערבה התיכונה, אל מושב צופר, שפה אתה ככה חי חיים מאוד מיוחדים. הגעתי הנה עם הבת שלי, 3 שעות נסיעה, מוזיקה טובה כל הדרך, כשהיא הייתה עירה גם שיחות טובות.
כן.
ואנחנו יושבים עכשיו פה מתחת לעץ שיטה, סביבנו ככה מדבר הצחיח, אולי שומעים קצת את הרוח.
זהו, אני כל הזמן חושב.
וזה חלק מהחוויה.
כן. ואפרופו זה מתחבר למה שאמרת, הדפוס. יש משהו בדפוס שמתאפשר פה, שיש לו ערך אחר או איכות אחרת מהדפוס שאולי מתאפשר דרך הזום. זה קצת מחבר אותי לכמה מילים שהחלפנו קודם, ואולי לא תכננו כל כך להיכנס לזה, אבל עדיין מעניין אותי לשמוע איך את רואה היום את המעבר הזה אל הזום, שהוא קצת הכרח, וגם אולי גם קצת בחירה, שמשנה פרדיגמות שלמות שאנשים בנו לאורך שנים על מה זה הדבר הזה וכמה הוא יעיל. ואני שמח יהיה לשמוע את ההתייחסות שלך לעבודה הזאת, אולי גם דרך האופן שבו את חווה את הטיפול בהורות, דרך התפיסות שלך, איך הן מתורגמות היום, אם בכלל, לתוך המדיה הזאת?
וואי וואי, תראה, זו שאלה... זו שאלה שאני לא עד הסוף יודעת לענות עליה, אני עוד לומדת אותה. הזום, כאילו, אתה יודע, מצד אחד אני אומרת לעצמי, באמת, לא רק מטפלת בהורים וכפסיכולוגית, אלא באמת כאדם שחי עכשיו בתקופה הזאת, צריך לנצח עם מה שיש. וזו תקופה שמלמדת אותנו הסתפקות במועט וצניעות. בפשרה. הזום הוא פשרה, ללא ספק. כן. הוא פשרה, הוא פשרה. אתה יודע, שמעתי את בועז שלגי אומר, הוא שקרן, הזום הוא שקרן, אני מעדיף שיחת טלפון.
עצם זה שאתה עושה לזום כאובייקט, או עושה כסובייקט.
כן, כן, הוא אומר, אני לא יודע למה, אבל ברור לי שהוא משקר עכשיו. הוא בלופר, אני לא אגיד שהוא שקרן, הוא כזה בקצה, הוא בלופר, זה לא עד הסוף. ועדיין, אפשר לעשות עבודה מאוד משמעותית. אני עובדת המון בזום. ומתאפשרת עבודה טובה. אז נכון, אני פחות רואה כנראה את הזיעה, אתה יודע, את האור שמבריק, ואולי טיפה פחות את העיניים שככה, וקצת פחות חובה בעצמי את מה שמועבר דרך כל כך הרבה מסננות או מקרנים או מה ששם נמצא בדרך. אבל זה מה יש, וזה הרבה.
כן.
וזה הרבה, ואפשר לעבוד, ואפשר לעשות עבודה משמעותית. נכון, יש משהו, יש בקצה, יש איזו תפלות כזאת בפה. משהו כזה תפל. משהו כזה לא עד הסוף.
כן, זה מתחבר לי בתחושה, וגם לי קשה להגיד מה זה בדיוק הדבר הזה. כנראה ש... אולי ייקח לנו עוד הרבה שנים אפילו להבין כאנשי מקצוע מה אנחנו עושים פה בזום ואיך. אז את יודעת, אני חוזר רגע לעקרונות שהצגת קודם. אני אישית הייתי עסוק באיזושהי שאלה של התנועה הזאת בין סובייקט לאובייקט. עכשיו, אני ברור לי שזאת שאלה שאפשר לדבר עליה המון. גם כששמעתי את הקורס שלך, אני זוכר שהייתי נמצא הרבה בתוכי ניסיון להבין, רגע, הסובייקט מתבונן על האובייקט, ומי צופה? ההורה צופה על עצמו, אז מי מתבונן על מי? ומעין איזשהו, לפעמים הרגשתי שאני בלופ כזה, של להבין מה קורה פה, מי הסובייקט, מי האובייקט, ומי מתבונן עליו. אז אם את, אני זוכר שהצלחת לחדד את זה קצת באיזשהו שלב, ואני אשמח אם אולי תעזרי לי ולמאזינים לחדד קצת את ההבנה הזאת של ההתבוננות על סובייקט ואובייקט, וגם אולי את התנועה שאת עושה ביניהן, איך את זזה, את גם, אני זוכר את איזושהי, הכותרת שאת שמת על מאמר שלך של תנועה גלית, נכון קראת לזה? אז איך עושים את התנועה הזאת?
אוקיי. תראה רותם, קודם כל כזה, צר לי שהסתבכת, כי בעצם המשגה הזאת נועדה לסייע ולא לסבך. אבל אתה יודע מה, אולי במקצוע שלנו, בסדר, זה לא נורא להיות במקומות המסובכים, בסדר? לפני שככה עוברים כנראה את כל השלבים של מלאני קליין, אי אפשר לדלג על השלב של הכאוס, אז אולי זה בסדר. תראה, אני אולי אתחיל ממשהו, אני רגע מתרחקת, בסדר? מהאובייקט והסובייקט. אני רוצה לדבר בכלל על, בעיניי, על אחת הבעיות הגדולות בטיפול בהורים. בעצם יש משהו במבנה הבסיסי של טיפול בהורים שהוא יכול לקחת אותנו למקומות בעייתיים. בדרך כלל המצב הוא כזה שהסימפטום או מוקד הסבל נמצא ברובו אצל הילד והפתולוגיה נמצאת ברובה אצל ההורה. בסדר? מה שיוצר פרדיגמה של קורבן ופוגע. והפרדיגמה הזאת בקלות שובה אותנו המטפלים ואת ההורים. בסדר? וזה נורא נורא מקשה עלינו.
אנחנו מתקדמים עם הקורבן, עם הילד, ובנו, ואז ההורה הופך להיות התוקפן, ואנחנו גם
כן.
משדרים לו שדר כפול, אנחנו באים לעזור לך, ואתה גם הרע בסיפור.
למשל, בסדר? יש לזה כל מיני, יש לזה כל מיני צורות ביטוי בעייתיות, בסדר? לקחת ילד לטיפול כדי לתת לו את מה שהוריו לא מצליחים לתת לו, לתקן את הקלקול שההורים שלו עושים, בסדר? כמובן שהשיפוטיות שלנו, גרוע מכך ההתכחשות שלנו לשיפוטיות שלנו, זאת אומרת, הפחד שלנו לגעת עם הורים באזורים של כשל, כדי חלילה לא לייצר מצב שאנחנו מאשימים את ההורה, בסדר? ואז הימנעות מעבודה. בסדר? הפרדיגמה הזאת נורא נורא משפיעה עלינו. היא שנים משפיעה על המקצוע, היא עד היום משפיעה עליו. בסדר? כלומר, למשל, אחת הפרשנויות, מבחינת עבודה עם הורים, זה הנושא של הדרכת הורים. בסדר? יש פה הורים שצריכים לספק הורות טובה לילד שלהם, הם לא מצליחים בזה, אז בוא נלמד אותם איך לעשות את זה נכון יותר, בשירות הילד. בסדר? או הנושא של טיפול בהורות. בסדר? מה אנחנו עושים בטיפול בהורות? אנחנו קצת עושים אובייקטיביזציה להורה. זה טיפול בבעיות של ילדים באמצעות הוריהם. בסדר? זאת אומרת, אנחנו בעצם יוצרים מצב שהוא בעיניי אוקסימורוני, לא פרדוקסלי במובן הטוב של וויניקוט, אלא משתק, שבו אנחנו מטפלים באובייקט. זה לא הולך ביחד. בסדר? מאיפה המילה אובייקטיביזציה, איפה היא מאוד נפוצה בתחום נניח של פגיעות מיניות? בסדר? מה קורה בפגיעה מינית? בדרך כלל יש הבחנה בין, בדרך כלל זה נשים, בסדר? אבל לא רק, בין הגוף והמיניות לבין האישה, בן אדם. נכון? אנחנו צריכים נורא נורא להיזהר לא לעשות את זה כשאנחנו עובדים עם הורים. בסדר? ולכן כשאני אומרת שמבחינתי ההורה הוא הקליינט, ההורה הוא הסובייקט, זה לא סמנטיקה.
כן.
בסדר? יש בזה המון 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 משמעויות. אוקיי? אני רק רוצה להגיד שהפרדיגמה הזאת של קורבן פוגע, היא גם הרבה פעמים הפרשנות של ההורים. ולכן הם הרבה פעמים עטופים בהגנות, כי אתה יודע, אתה לא יכול לראות סיטואציות של פוגע קורבן כשבמקומות אחרים, כשמישהו פוגע בילד שלך, והוא הקורבן שלו, ואתה זה הוא, הפוגע, זה בלתי נסבל. ואז הורים עוטפים את עצמם בהמון המון הגנות. לכן השדה הזה הוא נורא נורא קשה. הוא מבלבל עבורנו, והוא מאוד מבלבל עבור ההורה. בסדר? והניסיון להגדיר אחרת את החוזה הטיפולי, ולראות גם בבלבול הזה, לראות בו חלק אינרנטי, משמעותי, מרכזי בפסיכולוגיה של ההורה, בסדר? בעיניי זה דרכים מצוינות להיחלץ מהמקום, מהמלכודת הזאת. זה באמת טיפה מסובך. ואתה יודע, זה פסיכולוגיה, זה מדעי החברה, זה לא מתמטיקה. בסדר? הדברים הם עמומים. ונורא בקלות הרקע הופך דמות, והדמות רקע, ואתה, בסדר? הם כאילו מתחלפים לך. אבל בגדול, אני חושבת שזה מאוד יעיל. מבחינת ההגדרה המילונית, סובייקט זה הישות החובה. אובייקט זו הסביבה, אוקיי? שנמצאת שם עבור הישות החובה. בסדר? סובייקטיבי זה חווייתי, אובייקטיבי זה מציאותי. נכון? זה נמצא שם בחוץ, זה ברור, זה חד משמעי, זה נטול פרשנות. בסדר? במשך שנים ארוכות, הפסיכואנליזה התייחסה אל הילד כאל הסובייקט. ולהורה כאל אובייקט. בהתחלה, בתקופתו של פרויד, אובייקט אנונימי, כמו המטפל, מתנזר, ניטרלי, יש את שלושת העקרונות. כרגע ברח לי השלישי, בסדר, אבל בכל מקרה, ללא שום נוכחות סובייקטיבית, ממש לוח חלק בדיוק. בהמשך, ההורה התגלה כאובייקט משמעותי. בסדר? כלומר, כהורה, כסלף אובג'קט, כדמות אטאצ'מנט. כלומר, כבר היה ברור שהוא גם סובייקט, שהוא לא רק אובייקט, אבל עדיין סובייקט בשירות ההורות. בעיקר אובייקט. אובייקט סובייקטיבי. אני חושבת שהגיע הזמן שניפגש עם ההורה כסובייקט. שחלק מהסובייקטיביות שלו, חלק מהלהיות אדם שהוא, חלק מהזהות שלו, חלק מהצרכים שלו, זה להיות הורה טוב. בסדר? ומהעמדה הזו לפגוש אותו. בסדר?
אני רק מחדד פה משהו שגם קצת דיברנו עליו קודם. בעצם בבסיס את מניחה שכל הורה רוצה להיות הורה טוב, ומשם את יוצאת לדרך. נכון. ההנחה הזאת היא נר לרגלייך במובן הזה.
לגמרי.
את העבודה שלך.
לגמרי, לגמרי.
איך זה בא לי דביטוי? אני פה חוזר למקום הפרקטי קצת של להתבונן. אוקיי. התנועה הזאת בין תיאוריה לפרקטיקה. איך את מתחילה מגע עם מורה בתוך מפגש כשהדבר הזה נוכח שם? אולי תעזרי לנו לראות את זה גם כאילו אנחנו צופים עלייך בתוך מפגש.
אוקיי, אז עוד שנייה אחת, משהו תיאורטי, בסדר? תראה, אני יודעת שזה נשמע peace and love, בסדר? זה נשמע נאיבי. זה ממש לא בא ממקום נאיבי, בסדר? כי באמת נערה הייתי וגם זקנתי, פגשתי המון הורים וראיתי הרבה תופעות קשות מאוד מאוד של השפלה, הורים שמשפילים את הילדים, הורים שמשתמשים בילדים, הורים שמבקרים את הילדים, הורים שדוחים את הילדים שלהם. פגשתי רגשות נורא נורא להוריים שאנחנו לא ברור איך הם מתחברים להורות. בסדר, של זעם אני גם מכירה באופן אישי, בסדר?
את גם בן אדם מסתובב.
כן, 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 לא, זעם כן, אבל אגב, נורא מבהיל כשאתה... זעם זה רגש נוראי, זה מין שנאה זמנית כזאת, בסדר? זה מבהיל כשיוצא לך זעם על ילד שלך, בסדר? אבל
כן.
כן, אבל אתה יודע, יש גם רגשות שאגב חלקים, אולי נגיעות, אנחנו בעצמנו מכירים, אבל זה באמת הרבה פחות אינטואיטיבי במובן של הורים, של לראות הורים שמפחדים מהילדים שלהם, כבר ראיתי הרבה, אבל הם מקנאים בילדים שלהם, נגאלים מהילדים שלהם. זה מין רגשות כאלה שאתה לא מבין, בסדר? אז חשוב לי להגיד, ראיתי את הכל, בסדר? ועדיין אני חושבת שלהורים תמיד חשוב להיות הורים טובים. אז מאיפה כל הדברים האלה? כי הם לא רק הורים, כי הם לא רק אובייקטים, כי הם לא רק ספקי שירותים הוריים, הם גם בני אדם שמגיעים עם הלחצי חיים שלהם, ומגיעים עם הדפוסים הרב-דוריים שלהם, ומגיעים עם הדפוסים שהיו מאוד יעילים לעתים בילדות טראומטית, והם הרסניים כשהם הופכים בעצמם להיות הורים. בסדר? הם באים עם הרגשות שלהם, הם באים עם הרישומים הטראומטיים שלהם, בסדר? והדברים, הם באים עם הצרכים שלהם. תראה, למשל, אחד הצרכים שהוא היום, אני רואה אותו המון 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 מתערבב עם הצורך בהורות מיטיבה, זה הצורך בערך נרציסטי. הורים מביאים את הפגיעות האיומה, מאוד מאוד גבוהה שלהם, איומה אמרתי. בסדר? הם מביאים אותה אל הטיפול, הם מביאים אותה אל ההורות, בסדר? והם הרבה פעמים מוכרים את ההורות שלהם בשירות הערך שלהם.
יש פה מעין התחשבנות, או פנקס חשבונות פנימי שכל הזמן עסוק להרגיש שהוא נתן וחסר, או לא קיבל, או נגזל ממנו משהו. ואז עולים כל מיני ביטויים של רגשות ומודעים שפועלים מתוך המקום הזה?
למשל, זו דינמיקה אחת.
כן.
בסדר, יש הרבה הרבה דינמיקות.
כן.
זאת, תחשוב, הורי נרציסט, בסדר? ואגב, נרציזם, אתה יודע, זה הפתולוגיה של כולנו, זה הפתולוגיה של העידן הזה. אולי לא שלך פה בערבת התיכונה.
לא בטוח.
אבל... בסדר, אם הנוירוזה הייתה שכיחה בתקופתו של פרויד, היום זה הנרציזם. אז לכולנו האזור הזה הוא אזור מאתגר, אבל כשבאים הורים שיש להם רגישות נרציסטית מאוד גבוהה, ומגיעים לטיפול, כבר אנחנו בבעיה. בסדר? כבר יש פה הרבה פעמים מחסומים נורא נורא גדולים. והמחסומים האלה הם נורא חשובים. מבחינתי הם לא אבן נגף שצריך להסיר כדי להתחיל בטיפול, אלא שם אנחנו מתחילים את הטיפול. בסדר? כי זה. בדרך כלל, שם נמצא ה-DNA של כל הפתולוגיה. בסדר?
אז אני מחבר אותך שוב.
אל הפרקטיקה.
כן, זהו. גם שהמטפלים שמקשיבים יוכלו לעזור ולהוריד על הקרקע אולי קצת, אם אני משתמש במטאפורה את הדברים האלה. איך את ממש עושה את זה? איך את עובדת עם מחסום? אולי קצת תחברי.
מצוין. קודם כל, רותם, תודה שאתה עוזר לי לעבוד גם פה, בתנועה גלית.
אוקיי.
צריך לא להישאר בתיאוריה ואולי באיזשהו עומק ביניים כזה, אלא לעלות אל הפרקטיקה. זה התנועה הגלית. בסדר? כשאני אומרת שהורים צריכים אותנו, שהם גם סובייקטים וגם אובייקטים, בסדר? בהוויה הפנימית שלהם, מתוך נקודת המבט שלהם, להם חשוב להיות גם אובייקטים, אבל הם גם סובייקטים, בסדר? אז מאוד חשוב שאנחנו נהיה מסוגלים לתת להם מענה שהוא גם וגם. בסדר? גם התייחסות פנימית אל העולם הפנימי, אל הדינמיקה העמוקה, אל העבר, אל הלא מודע, אל הדפוסים הלא מודעים, בסדר? אבל גם שנחבר אל הפרקטיקה. בסופו של דבר, הורה, יש לו את המאני טיים. בסדר? עם מה שקורה בטיפול, הוא הולך אל המכולת, הוא חוזר עם זה הביתה. בסדר? והוא רוצה כלים. אתה יודע מה? יותר מזה, הוא רוצה טיפים. בסדר? מילה נהדרת, לא להיבהל ממנה. נבנה אותה ביחד. נגיע אל הטיפים.
את לא שומעת טיפים ומתחלחלת ואומרת, זה לא בבית ספרי, אלא להפך, מאמצת ואומרת, אני אעבוד עם זה.
אנחנו נגיע לזה. אנחנו נבנה את זה ביחד. אגב, אני אספנית טיפים כפייתית.
כן.
אני כל הזמן אוספת טיפים, זה נפלא. בסדר? אבל אלה טיפים שאני מדברים אליי, הם צריכים כמובן להתאים להורים, אנחנו בונים את זה ביחד. אז גם וגם, בסדר? גם דינמי וגם דירקטיבי. בסדר? זו התנועה הגלית. לא לפני בדק בית. בסדר? כי יש גם כשלים, יש כשלים אמפתיים, יש כשלים מקצועיים, יש החמצות. בסדר? אז אני כל הזמן, מעבר לזה שאני אומרת, מה שקורה פה לא סתם קורה, והמטופל מדבר אליי ועוזר לי להכיר אותו בגוף, בתקשורת, אוגדן קורא לזה תקשורת כפויה, הוא כופה עליי רגשות, בסדר? הוא שם עליי. שלילת המשחק הוא קורא לזה אוגדן, בסדר?
זאת אומרת שהבדק בית עבורך זה לדעת אם הנשיכה היא לא נשיכה שלנו מעבר, שאנחנו מלבישים על הסיטואציה, לדוגמה.
כן, אבל לא רק זה, יכול להיות שהמטופל, כשהוא אומר לי, תקשיבי, את לא מטפלת בי טוב.
אוקיי.
יכול להיות שאני באמת לא מטפלת בו טוב. בסדר?
כן, הסיגר הוא לא רק
סיגר. בדיוק, בדיוק. אז הקאונטר טרנספרנס, אתה יודע, יש לו שני צדדים. אז לא לשכוח לבדוק את הצד שלנו. אבל איזה מקצוע מייסר יש לנו. אני אתן דוגמה אחת קטנה, בסדר? של אישה מאוד פגועה. מאוד מאוד פגועה שמגיעה אלינו לשירות הפסיכולוגי לטיפול. בסדר? הבקשה של הרווחה, היא מגיעה אלינו דרך הרווחה, זה לעשות הדרכת הורים. כי בפסיכופתולוגיה המאוד עמוקה של האישה הזאת, יש מרכז בריאות הנפש שמטפל בצורה אינטנסיבית ואחראית. בסדר? ומה שחסר זה היחידה של הדרכת הורים. בסדר? היא בעצם מופנית אלינו להדרכת הורים. מסתבר שאין דבר כזה. ובאמת האמא מגיעה אל הפסיכולוגית עם הרבה נכונות לקבל כלים לטפל בילדים שלה. בסדר? אישה במצב מאוד קשה. במהלך ההדרכה הזאת ששתיהן נורא מרוצות ממנה, יש הידרדרות קשה במצב של האימא, והפסיכולוגית מגיעה אליי להדרכה ואומרת לי, תראי, אני לא יודעת מה לעשות. אני באמת לא יודעת אם ההדרכה שלנו היא בעלת ערך, אני שוקלת להפסיק אותה. כי היא נמצאת עכשיו במצב מאוד לא טוב, האימא. ובעצם יש פה דאבל טיפולים, היא סוחפת את הדרכת הורים שלי לעוד טיפול פרטני, שהיא מציפה בו את הכאבים ואת הקשיים ואת הדיכאון ואת האובדנות ואת החרדות ואת כל מה שקורה לה עכשיו בחיים. בסדר? ואני ממש מרגישה שאיבדנו את זה, זה כבר לא הדרכת הורים. בסדר? עכשיו, בעצם מה קורה פה? בעצם האמא פה לא מאפשרת הסובייקטיביות שלה, האדם שהיא, לא מאפשר עבודה על האובייקטיביות שלה, נכון? על התפקוד ההורי שלה. אבל זה הרי לא קורה רק בהדרכה. זה תמונת מראה של מה שקורה לה בחיים. בתוך המשבר הנוראי הזה שהיא עוברת, בסדר? היא לא פנויה להיות אימא. ואת זה היא מביאה. הפסיכולוגית ואני חשבנו ביחד בהדרכה, איך אפשר לעשות איתה עבודה שבה אנחנו מזמינים אותה לראות איך בתוך המצב הסובייקטיבי הקשה שהיא עוברת, היא מצליחה למצוא כוחות לתפקוד הורי, אולי שמתקרב לאזורים של המודינף. בסדר? זאת אומרת, איך במקומות שהיא כל כולה בגרביטציה של הנפש, מוצאת את האימהות שלה. לפעמים הניצוץ האחרון של האימהות זה להגיד, אני לא מסוגלת, צריך פה משהו אחר. אבל מתוך בריאות של ההורה, בסדר? מתוך הבנה שלו, מתוך ההורות המיטיבה שלו. בסדר? עכשיו, מבחינת ההגשה, חוזים קטנים. בסדר? שאלות. בסדר? בהדרכה, אנחנו ממש עבדנו על איך להגיש לה את זה. בסדר? איך אנחנו מזמינים אותה? הרי איך פרקטית אנחנו עושים את זה? הדבר הכי חשוב זה להזמין אל המרפסת. מה קורה פה בינינו? איך את מרגישה? בואי נתבונן.
להגיש לה את הכאן ועכשיו.
את הכאן ועכשיו, אבל להזמין אותה עם שאלות. מה את רואה? את רוצה שאני אגיד לך, זה יתאים לך שאני אגיד לך מה אני מרגישה, רואה, חושבת? אולי תגידי מה, בואי תנסי רגע לחשוב, מה אני רואה? קצת לקחת המרפסות, להזמין להתבוננות.
אז פחות אני שומע את אולי את השיח החד צדדי שהתיימר להיות היה שם קודם, של אני המדריכה, אני יודעת, ועכשיו אני אלמד אותך איך לעשות 1, 2, 3. אלא איזושהי חוויה יותר של הדדיות של שני סובייקטים שמרגישים ומדברים אחד את השני כל הזמן תוך התבוננות על מה שקורה.
לגמרי, לגמרי, שותפות. ביחד שותפים בבנייה של הדבר הזה שנקרא טיפול, של המסע המשותף הזה.
אני חושב על הפונקציה של ההדרכה עכשיו שאת מכניסה את זה גם כאיזשהו ערך ביכולת להתרומם אולי מההזדהות עם הכאב והתחושה של אין עונים או של חוסר בחירה שלפעמים אנחנו חווים בתוך, mm-hmm. כאילו מכניסים אותנו כמו שאמרת mm-hmm. שהמשחק מתבטל ואין מוצא. Mm-hmm. איך את מציעה למטפלים שלא יכולים כל הזמן להיות בהדרכה על כל משפט או כל רגע וזו חוויה שהיא מתסכלת הרבה פעמים, היא גם מגדלת, אבל איך את מציעה למטפלים לפתח בעצמם את ההתרוממות הזו למרפסת בזמן שהם לא שם? מה עוזר להגיע לחוויה הזאת?
וואו, זה שאלה מצוינת. תתאמן על התנועה. מה קורה לי? מה קורה פה? רגע. עכשיו, את יודעת...
זה שאלת שאלות קצת על עצמי.
לגמרי.
זה מה קורה לי,
לגמרי.
אחת מהדרכים אולי שונה ממנו.
לגמרי, ותראה, הרבה פעמים, אתה יודע, לומדים את זה בהדרגה, זאת אומרת, לפעמים אתה בתחילת הדרך בטח, נורא נורא קשה לעשות את הדברים האלה בו זמנית, את התנועה המהירה הזאת מלמעלה למטה,
בתוך שיחה, בתוך, ברגע עצמו.
ממש, ממש, לגמרי, לגמרי, וזה המקום לאחרי, הכתיבה. כתיבה של סיכום של טיפול. מה קרה פה? אחרי, אתה יודע, קייסמנט מדבר על המדריך הפנימי. קודם כל בין הייתה מול מה שהיה פה. ההדרכה, ללכת להדרכה, לקרוא, זה כל מה שאנחנו עושים כל החיים. עמיתים, לשתף עמיתים.
את יודעת, את מעלה בי, אני כאילו מדהה את השאלה הזאת אולי דרכך, אני גם שואל את עצמי, ואני ככה פתאום קופץ לי. את המקום, האומץ לשתוק ולחשוב, לייצר לעצמי איזשהו מרחב חשיבה לפני שאני עונה, שאני מרגיש שבתחילת הדרך היה לי מאוד מאוד קשה, כי הרגשתי אי נוחות לגזול את אולי את הזמן היקר של המטופל, או להראות לו אולי לחשוף את זה שאולי אני לא לגמרי יודע, משהו שם היה קשה לי, אפשר לחשוב על הרבה סיבות, ו... שלאורך הדרך יותר העזתי לשתוק ולחשוב ופחות בתוכי התגלגלה המחשבה כל הזמן של מה אני אומר עכשיו, מה אני אומר עכשיו, אלא לרגע הצלחתי אולי רגע גם להיות במרחב חשיבתי כזה פנימי.
כן, תשמע, הטאצ'מנט בטוח זה לא רק לתינוקות. כן, ותחשוב על זה רגע במושגים של דפוס. איזה מתנה יפה זאת להורים.
של לראות את המטפל
לראות
מצליח
את המטפל
להתבונן על המרפסת, ואז הוא מאמץ את זה.
עוצר. כן? דפוס של עצירה, דפוס של אי ידיעה, דפוס של חיפוש, של היסוס.
יש פה הרבה חלקים של חיקוי, גם נכון בעצם?
של מודלינג.
אוקיי.
כן, 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 של, של, שזה בדיוק ה... אז, אז זה מעבר למודלינג. אגב, הם עושים, קבוצת בוסטון לא קוראת לזה מודלינג. מודלינג יש בו משהו, זה בחוויה. בסדר, יש פה חוויה אחרת של מערכת יחסים. יש פה חוויה, למשל, לא של גירוי תגובה, לא של אימפולסיביות, לא של חשיבה לינארית. עצירה? מתנה?
אני בתקופה האחרונה מאמץ איזושהי התבוננות על זה שגם המילים שאנחנו משתמשים במושגים הם כלי מחשבה לא פחות מכלים פרקטיים כמו מסור ופטיש. ואולי זה מתחבר לי גם למה שאת אומרת, כי אני רואה אדם משתמש בכלים מסוימים לחשוב עם עצמו או לחשוב אותו, ואז אלה ממש כלים שאני יכול ללמוד אותם. זאת אומרת, פה אני דווקא מרגיש לפעמים שהנתק שנעשה הרבה פעמים בין החשיבה האבסטרקטית לפרקטיקה, זה לא כל כך מנותק, זה אפילו אותו דבר, פשוט באזורים שונים.
נורא מעניין.
אז אני ממשיך איתך לעוד שאלות או כיוונים שסקרנו אותי לגבייך. אני אשתף שנכחתי באיזושהי הרצאה מאוד מאוד רבת משמעות שהבאת בכנס לפסיכולוגים חינוכיים בים המלח, כשנתיים זה?
כן, יכול להיות.
והכנסת שם אלמנט חזק של מוזיקה, הראית קליפים של אביתר בנאי, שנתנו לדעתי איזשהו מרחב... כמו שאולי את מדברת על הטיפול עצמו, איזשהו דפוס אחר שהתרחש שם בהרצאה שלה. אז ביקשתי ממך ממאוד מועד אולי גם להכין איזשהו שיר שגם נוגע לעבודה הטיפולית שלך, ונוכל קצת לשתף את המאזינים שלנו בו ולשחק איתו קצת ביחד. אז רוצה קצת לשתף? מה עולה לך עכשיו? מה חשב?
תראה, רותם, אני ממש לא מוזיקאית גדולה. אני פשוט, אני נורא אוהבת מוזיקה, אני נורא אוהבת מוזיקה ישראלית, עכשווית. אני חושבת, יש לנו יוצרים באמת יוצאי דופן. בסדר? אז אני אביא טיפול בהורים. תגיד, רותם, רק לי זה קורה. אני פשוט, אני לפעמים ממש מעריצה את הקליינטים שלי. כאילו, זה מין הערצה כזה, מסתכל על בן אדם, אתה אומר, איך הצלחת? באמת, בחור שבנת עצמו, בעשר אצבעותיו. וכשהמוטו שלו כילד היה, אם אין אני לי מי לי. בסדר? אפס מוקד שליטה חיצוני. מוקד שליטה פנימי מלא. זה שירת אותו מצוין. הכחשה מלאה של מר גורלו, של הרגשות הקשים שהתלוו לסיפור חייו. בסדר? ממש פייטר. גם כשהוא התחתן, הוא התחיל לצאת עם שלה, סיפר לה על העבר שלו, אבל הוא אמר לה שאין לזה שום משמעות, והיא לגמרי קנתה את הסיפור. ועכשיו הם צריכים לחיות ביחד, בסדר? וזה קשה בטירוף. בסדר? כי ההתכחשות הזאת לרגשות, הקושי להיות במגע עם כאב, לתת מקום לעוד מישהו בחיים, לא לסמוך רק על עצמי, בסדר? הרבה הרבה דפוסים שהצילו אותו. היום נורא נורא מקשים, מאוד מאוד מקשים על האבהות שלו. וככה, הוא היה בשוק כשבמהלך הטיפול התחלנו לגעת בעבר, והוא נורא התלבט מה לעשות עם זה. והזמנתי אותו לפגישה לבד. ובפגישה הוא אמר לי, את יודעת, אני לא זוכר את העבר שלי. חלק ממחיקת הרגש זה גם מחיקת הסיפור. אני זוכר טכנית. אני יכול לשחזר איתך. אנחנו נוכל לבנות ביחד את הסיפור. אבל מה זה משנה? מה זה משנה? להרגיש אני ממעלה לא ארגיש. אמרתי לו, אתה יודע, זה נשמע שאתה אומר שאם נעשה את העבודה הזאת ביחד, זה יהיה סוג של תרגיל מתמטי בהתעוררות. ואז הוא אומר לי, יו, איך אמרת את זה מוזר? אמרת תרגיל בהתעוררות? אמרתי, אמרתי, כן, תרגיל מתמטי בהתעוררות. אמרת, יודעת, יש שיר שאני נורא אוהב, ותמיד הוא נורא נורא גורם לי להתרגשות. תרגיל בהתעוררות. אני לא ידעתי, אני מכירה כמובן את השיר שלך ואלברשן ושלומי שבן, בסדר, אבל לא ידעתי שקוראים לו תרגיל בהתעוררות. יכול להיות שלא סתם אמרתי את המילים האלה, כי זה היה איפשהו, בסדר? ישב, כן.
ברגע המתאים.
והקשבנו לזה ביחד. ואתה רואה את הגבר הזה בין ה-40, ילד בין 5, שמגיע למשפחה וגדל שם. והשיר הזה, ששמענו אותו ביחד, הוא יושב ככה מולי הגבר הזה ובוכה כמו ילד קטן. דרך שהוא אמר, תראי, אנחנו נוכל, אבל הרי להרגיש אני לא ארגיש. זה יהיה תרגיל. בסדר, וזה היה מדהים מה השיר הזה עשה. ועוד סיפור, בסדר? אני אנסה לספר אותו קצר, כי זמננו קצר, אבל זה באמת לקחת... מה העוצמה של שיר? המוזיקה, יש בה איזשהו כוח של חיבור לעולם הרגש, שבעיניי רק מוזיקה מצליחה. אומרים שגם ריח, אבל מוזיקה, יש לה את העוצמה הזאת. סיפור מטיפול דיאדי, וגם... ילד של אימוץ פתוח. שוב, אני באמת, יש לא מעט קליינטים שאני פשוט ספיצ'לס כזה מולם. באמת, כאילו, להורים המאמצים, אני קוראת למדבבניקים. אתה מכיר את המושג למדבבניק? יש למדבב צדיקים נסתרים בעולם, שהולכים בינינו. אז ההורים המאמצים בעיניי הם על המדבבניקים. זה נתינה אנושית שבאמת אין לה שיעור. היא פשוט, היא לא אנושית. ואתה רואה הורים עם חיבור עמוק לילד, זה נורא 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 מרגש, באמת הורות מדהימה. ובאמת הורים מאוד מאוד ככה, מסורים, אבל קצת נטולי שפה רגשית, קצת קושי לדבר בעיקר על מקומות של כאב. והילד הגיע לטיפול עם ההורים על רקע של גנבות. כשההבנה שלנו של הגנבה הייתה, שזה בעצם ביטוי להבחנה מוחלטת בין מה שקורה לו בעולם הפנימי לבין מה שקורה בחוץ. בחוץ מדובר בילד חמוד מאוד, אהוב מאוד, קשיים לימודיים וכאלה, אבל ילד מאוד מאוד טוב. בפנים זה ילד שעובר חוויית חיים מאוד מאוד קשה, אבל לא מוכן בשום אופן לתת לה שום ביטוי. אין אפשרות לדבר על מה שקורה, בסדר? והגנבות זה היה מין דרך כזאת לעשות איזו השוואת לחצים כזאת בין הבפנים, לקחת מבחוץ פנימה.
שחרר לחץ.
איזשהו שחרור לחץ, איזשהו השוואת לחצים, איזה שם אני רעב, אני צריך, אני לוקח. כשהגנבה, תחשוב, גנבה זה מצד אחד אני לוקח בלי שיראו, אני משמר את ההסתרה, אבל אני גם דואג שכולם יראו את זה שאני גונב. משהו פה לא בסדר. בסדר, אז כאילו. ובעצם העבודה שלנו הייתה סביב הנושא של... לעשות את ההשבעת לחצים במקום בגניבה, בלדבר, בלגעת, בלעשות את החיבורים בין הגלוי לסמוי, בין הפנימי לחיצוני, בין העבר להווה, בין הבית של אמא שהוא בקשר איתה, אמא הביולוגית, לבין הבית של ההורים המאמצים. ובאמת, זו הייתה עבודה קשה בטירוף, הוא התנגד מאוד, ואיטית מאוד, ובמהלך העבודה היה לנו פורום בבית הספר, והמורה שיתפה בזה שהיא רואה קצת התקדמות ביכולת שלה לדבר איתו על הקשיים שלו, ולהיות במגע עם המקומות שהוא צריך בהם עזרה, קצת קצת, שזה בשבילנו הייתה חגיגה גדולה. ואז היא אמרה, אתם יודעים, היה משהו נורא מוזר בשבוע שעבר. אני השמעתי לילדים בכיתה שיר, ולראשונה ראיתי אותו בוכה. הוא הרכין את הראש והוא בכה. והוא בכה עד סוף השיעור, לא הצלחתי לעזור לו להרים את הראש. וזו פעם ראשונה שאני רואה אותו בוכה. ואז שאלתי אותה, מה היה השיר? ואז היא אמרה לי, שלחי אותו של רוני דלומי.
אנחנו ישבנו וסיפרת לי על הרבה מחשבות ופיתוחים של מחשבה וקריאה והתבוננות שלך על המקצוע בכלל ועל עבודה עם הורים בפרט. או טיפול.
על החיים בכלל.
על החיים גם בכלל, כן, זה קשה לנתק את זה.
ועל המוות כמובן.
על המוות, אוקיי, על זה לא דיברנו.
כן, לא, אבל אין חיים בלי מוות, אתה יודע.
זה גם קורה, כן.
כן.
ואני רציתי גם לבדוק איתך, מתוך האושר הזה שאת חובה וחיה אותו, איך את יכולה אולי לעזור למישהו שהיום גדל בתוך התחום הזה, שאולי עדיין בשלבי ההתמחות, או רק סיים התמחות, ונכנס לתחום של הטיפול בהורים או בהורות, מה את מציעה לו לעשות, או לאן לפנות כדי לחוות עם עצמו איזושהי חוויה עשירה כזו, כמו שהיום את מצליחה להביא אליי וגם אל הציבור?
קודם כל הייתי רוצה להגיד לו את מה שאומרים, אתה יודע איך מתחיל ספר בישול טוב לאמא של אמא מרוקאית פולניה, בסדר, תבחר את העדה, תרגי. אז קודם כל הייתי רוצה להגיד לו שהוא בחר במקצוע מאוד קשה ולוקח שנים כדי להגיע למקום הזה שהזכרנו מקודם, של האטאצ'מנט הבטוח שאתה נותן לעצמך, בסדר, לבטוח בעצמך שיהיה בסדר, גם אם כרגע אתה לא מבין וגם אם כרגע אתה בין אקטמן, אתה מרגיש שאתה מתופעל, בסדר, ואתה עוד לא מבין מה קורה פה ואתה בתוך זה. הבנייה הזו של המקום הזה שזה בסדר, זה בסדר, לוקח לה המון המון זמן והיא קריטית. זה בעצם אחד הדברים הכי אכזריים במקצוע הזה, אתה צריך ביטחון כדי לעשות עבודה טובה, ונורא קשה לרכוש ביטחון לפני שאתה מרגיש שאתה עושה עבודה טובה. זה מין מלכוד 22 כזה. אז קודם כל להגיד שזו הדרך. זו דרך קשה ומתסכלת וארוכה. והייתי מציעה לאותם אנשים צעירים מקצועית, שהם לא תמיד צעירים גילאית, הייתי מציעה להם לעבוד קשה. לעבוד קשה. ללמוד, לקרוא, לקחת הדרכות, השתלמויות, לחיות את החיים, ולא לשכוח את מקור הידע הכי הכי משמעותי, ה-true self שלהם, לא לדלג עליו, בסדר? לא, לגשת אל החומרים, לגשת אל המדריכים, לגשת אל כל המומחים למיניהם, כולל אליי, עם חוש ביקורת, עם הקשבה פנימה, עם סלקטיביות, עם לקחת את מה שטוב ולא לקחת את מה שלא מתאים. לא לגשת בעמדה צייתנית. בסדר? כן, עמדה פתוחה, סקרנית, לא צייתנית. לבנות את ה-true self המקצועי, ששם קורה החיבור בין המקצועי והפרטי והאישי בסדר? בין כל תחומי החיים. שמה הוא מתרחש והוא הכי חשוב.
נשמע כמו עצה ששווה הרבה ואולי גם משאירה הרבה מרחב עבור כל אחד לקחת אותו לכיוונים שמתאימים לו. טוב, אז בנימה זו של הערכה רבה ו הנעימות של לשוחח איתך וללמוד ממך ולהביא גם את ההתבוננות של המרפסת גם בדברים שנאמרו בינינו, אני נפרד ממך ותודה רבה על השיחה.
רותם, תודה לך. היה לי ממש לעונג. אני נהניתי מהמפגש הזה, בזכותך. זאת אומרת, אפשרת לי ככה להתחבר למה שאני מאמינה בו. אז תודה רבה, ממש.